קשת, כל שידורי תורה. אנחנו משדרים שיעור של הרב בנימין תבורי בנושא מנהגי רבותינו.
השיעור היום יעסוק בענייני פורים. כרגיל נדון בדברי רבותינו, במנהגים שראיתי או שקראתי, שלמדתי מגדולי ישראל. הרבה דברים שהם בעצם יסוד, שהם בעצם מנהגי פורים, אני לא יכול לדבר עליהם. למשל, ענייני תחפושות. מעולם לא ראיתי גדולי ישראל שהתחפשו בפורים. גם לא ראיתי שהם כתבו על כך. אמנם במנהגי ישראל אתה תמצא כל מיני סיפורים ומעשים בקשר לתחפושות בפורים. אבל שגדולי ישראל יתחפשו, זה לא מצאתי. גם כן, מניסיון שלי, לא ראיתי גדולי ישראל שמת התבשמו בפורים עד לא ידע. גדולי ישראל שאני הכרתי היו בדרך כלל אומרים שהם פוסקים כמו שיטת הרמב״ם, שצריכים לאכול ולשתות עד שירדם, ואז לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. ויש הסבר מאוד מפורסם מגדולי הבריסקאים שאמרו שהחיוב הוא לאכול ולשתות, לא חיוב להגיע להתבשמות, אבל החיוב הוא לאכול ולשתות כל היום. אם אחד עבר את המידה הזאת וכבר הגיע למדרגה שהוא התבשם, אז כבר הוא לא חייב יותר. אבל החיוב הוא לא להתבשם, החיוב הוא רק לאכול ולשתות. בכל אופן, למנהגים האלה לא נתייחס. נתייחס רק לעניינים ממש שראיתי אצל גדולי ישראל. בספר הליכות הגרח, יש מנהג של הגרח בקשר דווקא לתענית אסתר. בזמן שפורים חל ביום ראשון, המנהג בישראל הוא לצום תענית אסתר ביום חמישי. אבל יש בזה מחלוקת ראשונים. אם אכן צריכים לתענות ביום חמישי או ביום שישי. בספר הליכות הגרח כתוב שהגרח היה חושש לשיטה שצריכים לצום רק ביום שישי ולא ביום חמישי. ממילא הוא חשב שקריאת התורה שקראו ביום חמישי, בעיקר בקריאת המנחה, היא קריאה בעייתית. אין קריאת תורה במנחה כי אם בשבתות או בתעניות. והיום אולי הוא לא בכלל תענית. אז לכן הוא היה נמנע מלעלות בתורה. אולי הלכה שצריכים לתענות ביום שישי, ולא, וממילא אין חיוב כלל של קריאת התורה במנחה, וממילא, וכך כתוב בספר, ונמצאת בריחת העולה לבת עלה. כמובן, יש לדייק מתוך דבריו, אם באמת ניתן לדייק ממסורת כזאת, שבבוקר הוא היה כן עולה לתורה. בבוקר זה היה יום חמישי, ממילא יש קריאת התורה, אבל קריאת התורה צריכה להיות מפרשת השבוע, ובאותו יום בציבור קראו פרשת ויחל, ולא כתוב שהגרח היה נמנע מלעלות בתורה לתורה בשחרית. אולי הוא חשב שאם קוראים את הפרשה לא נכונה, בדיעבד יוצאים. מצד הדין צריכים לקרוא ביום שני, ביום חמישי, אבל לכתחילה תקנו שקוראים מפרשת השבוע. אבל כדי לקיים את התקנה הקדומה, של, לפי הרם תקנת משה רבינו, שלא ילכו שלושת ימים במדבר בלי מים, מים זה תורה, ומילא כל מה שיקרו בשני וחמישי זה בסדר. אבל כנראה לקרוא ביום רביעי או במנחה, ביום חמישי, לא משנה, זה כבר תהיה ברכה לבטלה. דיון כזה הוא כמובן מתייחס לתענית אסתר, מעשה של רב חיים. אבל מה שמעניין אותי, שאותו הדיון, עם קצת שינויים, מתייחס דווקא ליום עצמאות. כמובן רב חיים נפטר שנים לפני הקמת המדינה, וברור לי שהוא לא היה מתייחס לדיון שלי בכלל היום, אבל יש ספר מאלף של פרופסור נחום רקובר על הלכות יום עצמות ויום ירושלים. ושם הוא מביא דיונים בקשר לקביעת יום טוב, בקשר לאמירת הלל, בקשר לכל מיני דברים שקשורים ליום עצמות. אחד מן הדברים שהוא דן בו, הוא שבקיבוץ הדתי תקנו שקוראים בתורה בשחרית, וגם קראו אף תורה עם ברכות. ופרופסור דוב רפל ביקר אצל הרב בר שאול. הרב בר שאול היה רבה של רחובות. באופן רסמי או בלתי רסמי הוא היה הפוסק של קיבוץ הדתי. ודוב רפל בא להתייעץ איתו, לשאול אותו מה הוא חשב על התקנה הזאת. הרב בר שאול אמר, בקשר לקריאת הפטרה, הוא אולי יכול למצוא מקום להתיר את זה, אבל הוא חשב זה לא רצוי. והוא שם מנמק את הסיבות לכך. אבל ביחס לקריאה בתורה, הוא חשב שדווקא זה רצוי לקבוע מנהג של קריאת התורה עם ברכות ביום זה. כמובן, זה לא סתם יום, זה היה יום עצמאות, והוא התייחס חשיבות מיוחדת לאותו יום, אבל בכל אופן הוא אמר שאפשר לקרוא בתורה באותו יום, ואפילו רצוי לתקן קריאה כזאת. במאמר הבא בספר, הרב חיים דוד הלוי, שהוא היה הרבה הראשי של תל אביב, גם דן בשאלה הזאת, ודרך אגב, הוא הזכיר פסק של הפרי מגדים, שהפרי מגדים כתב שכל יום שיסכימו עשרה לקרוא בתורה, יכולים לקרוא בתורה ולברך, והלוואי שיקראו בכל יום. חכמים לא תקנו את זה בגלל תורך הציבור, אבל באמת רצוי לקרוא בתורה יותר ויותר, ובוודאי אפשר לברך. רב חיים כמובן לא הסכים עם הרעיון שאפשר לקרוא בתורה מתי שרוצים, אחרת למה לא? אפילו אם זה לא תענית, אבל אפשר לקרוא בתורה במנחה. ולחלק שהפרי מגדים דיבר רק פעם אחת ביום ולא פעמיים ביום, לא נראה לי כל כך. אבל כנראה שהפרי מגדים זה נחשב דת יחיד, ככה רב חיים דוד הלוי כתב, שזה דת היחיד, לא קיבלנו את הפסק הזה. מאידך, אפילו אם לא נסכים שביום עצמאות אפשר לתקן קריאת התורה, למשל יום עצמאות חל בשלישי או רביעי, אבל לכל הפחות, אם יום עצמאות חל בשני וחמישי, שזה בין כך ובין כך ימים של קריאת התורה, אולי אפשר לדייק שגם רב חיים לא היה מתנגד אם היו קוראים בתורה פרשה אחרת. אולי הוא היה אומר לכתחילה, עדיף שלא. אבל בדיעבד, הרי דייקנו מזה שבבוקר קראו ויחל, והוא היה עולה לתורה. פעם אחת, כשהייתי תלמיד בישיבת רבי יצחק יוחנן, ביום עצמאות התפללתי, נדמה לי שזה היה ביום חמישי, התפללתי במניין של בני עקיבא. מראש לא ידעתי מה המנהגים, חשבתי שיגידו הלל. חשבתי אולי יגידו פסוקי דזמרה של יום טוב, בדרך כלל כמו שאני רגיל להתפלל בישיבת הר עציון. התפללתי שם בישיבה, ולהפתעתי קראו בתורה פרשת עקב. פרשה כמובן שקשורה לארץ ישראל. אחרי התפילה הלכתי לשיעור, ובדרך הלכתי בדיוק יחד עם הרב סולובייצ'יק, ואמרתי לו ששמעתי קריאת התורה פרשת עקב, ומה הוא חושב על כך. וחשבתי שלפי איך שהסברתי ושמעתי כך שהרב בעצמו חשב ככה, שהוא יגיד לי אולי זה לא היה רצוי וכולי, אבל יצאתי אלי חובה. זה היה יום חמישי, קראו אולי אפילו פרשה לא נכונה, אבל זה לא משנה. והרב הגיב ואמר לי, לך לשמוע קריאת התורה עוד פעם. לא בטוח אם הרב באמת חשב שאם קוראים פרשה לא נכונה לא יוצאים מדי חובה, או זאת הייתה תגובה חריפה בגלל שהוא מאוד התנגד לשינויים בתפילה באותו יום. וקשה לי לעמוד על דעתו בקשר לזמנים אחרים. רק בקיצור, מה שדיברנו היום זה שהרב חיים לא היה עולה לתורה ביום חמישי עם תענית אסתר, עם פורים זה ביום ראשון, ותענית אסתר אנחנו נוהגים ביום חמישי, הוא לא רצה לעלות לתורה. אבל עכשיו נדבר על ענייני קריאת המגילה. מה שמעניין זה שהרב שכטר מביא שני מנהגים של הרב, הוא שינה את דעתו. בספר נפש הרב, הרב שכטר הזכיר שהרב סולובייצ'יק היה קורא את המגילה יחד עם בעל קריאה. אני מתאר לעצמי שהייתה לו מגילה כשרה, והוא היה קורא יחד עם הבעל קריאה. יש אנשים שמחזיקים מגילה כשרה, והם תמיד חושבים שאם הם לא שמעו איזה מילה, לפעמים הרעש מברבר והם לא שומעים בדיוק כל מילה, אז הם קוראים מתוך המגילה ויוצאים מדי חובה. ואולי יש כאלה שקוראים את כל המגילה מתוך הקלף, ויוצאים ידי חובת קריאת המגילה. וכך היה מנהג של הרב סולובייצ'יק. בספר מפניני הרב, הרב שכטר מפנה אותך למה שהוא כתב בנפש הרב, אבל הוא כותב שבזקנותו היה מייעץ רבנו שלא לנהוג כך, כי לא יצא בזה ידי חובת הלכתחילה של קריאת המגילה בעשרה. אנחנו יודעים שקריאת המגילה היא ביחיד. כל יחיד ויחיד חיה בקריאת המגילה. אבל יש עניין לכתחילה שיהיה מניין בקריאת המגילה. והרב חשב בזקנותו, כך לפי הרב שכטר, שבזקנותו הוא חשב אם קוראים לבד מתוך המגילה הקשרה שלי, אז ודאי יצאתי ידי חובה, אבל לא יצאתי את החובה הלכתחילה של קריאת המגילה בעשרה. מעניין ששני מסורות בשם הרב, הרב בצעירותו והרב בזקנותו. מנהג ישראל, שהוא מאוד מאוד מקובל בקהילות שאני מכיר, זה שמרביצים המן, או מצפצפים, או שמרעישים, בזמן שאומרים המן במגילה. אינני יודע אם הציבור הרחב יודע שהמקור למנהג הזה כבר כתוב בראשונים. הרבה ראשונים הביאו מנהגים כאלה בצורה כזאת וצורה אחרת, איך שמקים את המן. אבל גם בשולחן ערוך זה נזכר, אמנם לא במחבר, המחבר לא הזכיר את המנהג הזה בכלל, אבל זה מובא ברמה. הרמה אומר, עוד כתבו, שנהגו התינוקות לצור צורת המן על עצים ואבנים, או לכתוב שם המן עליהם, ולהקותם זה על זה, כדי שימחה שמו על דרך מחו תמחה את זכר המלאק. ושם רשעים ירקף. עד כאן היה מנהג שהראשונים הזכירו. אומר הרמה, מזה נשתרבב המנהג שמקים המן כשקוראים המגילה בבית הכנסת. טוב, מנהג. מנהג חשוב, מנהג לא חשוב, מנהג. הרמה מיד מוסיף. ואין לבטל שום מנהג. או ללעוג עליו, כי לא לחינם הוקבעו. כך הוא מצטט, המנהג הראשון הוא מביא משם אבודרהם, וכך הוא מצטט את הבית יוסף, לא לבטל מנהגים. אפילו מנהג כזה, להרביץ, להרעיש, בזמן שאומרים המן, זה מנהג ישראל, ולא לחינם הוקבע. אמנם במשנה ברורה כתב שמהריל לא היה חושש להכות המן. רבי יעקב עמדין כתב שאביו החכם צבי כן מכה. והפרי מגדים כתב שיצא שכרו בהפסידו, שמברבלים הרבה. הרבה פעמים הרעש הוא כל כך גדול שאנשים מפסידים את קריאת המגילה. הפרי מגדים כנראה חשב שהפסידו יותר גדול משכרו. והמשנה ברורה מביא בשם, בחיבורו שער הציון, הוא מביא שאפילו שהחזן או בעל הקריאה, אפילו שבעל הקריאה מפסיק וממתין לציבור עד שמפסיקים להריש, אומר הפרי מגדים שלכתחילה אסור להפסיק יותר מכדי נשימה, צריכים לקרוא ברצף, ועצם ההפסקה הזאת זה נקרא מעין הפסק. אומר שער המשנה ברורה, שער הציון, שהוא לא מצטט שיטה של המגן אברהם שמביא את הלבוש, שלא רק שעניין של להקות המן, אבל הלבוש בעצמו היה אומר שם רשעים ירכב. היו מזכירים את המן במגילה, היו מרישים או מקים, והוא היה אומר שם רשעים ירכב. אומר המשנה ברורה, אולי זה לא נחשב הפסק, אולי כן, אבל הוא חושש מזה מקלקול גדול, שאולי הוא יפסיד כמה מילים שהבלקיה קורא. לכן עדיף לא לקיים את המנהג הזה של הלבוש, וגם עצם העניין של הקעת המן, יש מקום לדון האם באמת זה רצוי, למרות דבריו החשובים של הרמה שאין לוותר מנהגים, אבל יש דווקא מקום לחשוב על זה במסגרת הזאת. מה שמעניין שבארצות הברית היה גדול בתורה בשם הרב הנקין. הרב הנקין היה נחשב פוסק הדור לפני רב משה פיינשטיין, היה נחשב מגדולי הפוסקים בעולם. הוא חיבר כמה וכמה ספרים, וועדה להוציא ספריו, הוציא את הספרים בצורה מחודשת. אחד מן הספרים שהתקבל מאוד בארצות הברית, היה לוח שנתי בשם עדות לישראל. הוא היה שולח את הלוח הזה כל שנה, וזה היה הלוח המקובל בבתי כנסת בארצות הברית. ושם הוא כלל לא רק את התאריכים וכו', כתב הלכות ופסקים שלו, הערות הלכתיות, וכמו שאמרתי, זה מאוד התקבל בארצות הברית. וכך הוא כותב על המנהג הזה. מפני הבלבול בהקעת המן, רבים מבטלים מצוות עשה דברי הקבלה של קריאת המגילה. הראשונים הייתה כוונתם לשם שמיים, אבל עתה ניכר בזה פריקת עול והוללות, שאסור על כל פנים. הספרדים מקים המן אחר קריאת המגילה, כשאומרים ארור המן בארור הזרש, אבל בעת קריאת המגילה צריך לבטל המנהג בחזקת יד. מעניין שכולם הכירו, הרב הנקין ודאי הכיר את דברי הרמ"א, שמנהג יסודו בקודש, ואין לבטל מנהגי ישראל, אבל הוא חשב שהמנהג הזה הוא מנהג שצריכים בזמן הזה לבטל אותו. הוא חשב שלא רק שיש בזה משום הפסק ובעיה שאולי לא ישמעו את כל המילים, אבל הוא אמר שיש בזה פריקת עול והוללות. רואים את זה בהרבה מקומות, שהרבה מן הציבור, במיוחד הצעירים, באים רק להריש. הם באים רק לעשות קונצים בזמן המגילה. ואני זוכר בתור ילדות, היו ילדים שאפילו לא שמעו, לא הקשיבו לקראת המגילה. היו רק מחפשים איפה המן הבא, כדי שיהיו מוכנים להפסיק את הברכייה. לפעמים היה מירוץ כזה, בין הברכייה לבין הציבור. הברכייה רצה לעבור את זה ולא להפסיק, והילדים רצו להפסיק אותו. אז לא היו מקשיבים לקראת המגילה, רק המתינו עד שהמן הבא. לכן, מנהג ישראל כזה, יש מקום באמת לדון בזמננו, איך לקיים אותו בצורה הטובה ביותר, ושם כדאי לחשוב במקומות מסוימים לבטל אותו. אחד מן המנהגים שמצאתי כעניין מאוד מעניין, זה שיש מנהג שהציבור נוהג בזמן קריאת המגילה, שמגיעים לעשרת בני המן, אז הציבור אומר עשרת בני המן יחד, כל אחד באופן עצמאי, ורק אחר כך הבעל קריאה אומר את זה בנשימה אחת. אינני יודע מקור למנהג הזה, אבל נדמה לי שכך נהגו בכל קהילות ישראל. אבל מצאתי דבר מעניין, שמגדול ישראל אחד ניסה למצוא מקור למנהג הזה. הרב זבין בספרו המועדים בהלכה מביא שהרוגצ'אבר אמר דבר מחודד, והוא אומר ככה: הרי עשרת בני המן צריכים להגיד בנשימה אחת. הוא מביא מקור לכך מהגמרא במגילה דף ט"ז ב משולחן ערוך סימן תפרש צד יסיף תדבב, והוא אומר, ואין הקורא יכול להוציא את השומעים. את הקריאה בעצמה הוא יכול להוציא, הרי יש דין שומע קורנה, אבל הוא לא יכול לקיים את הנשימה אחת, הוא לא יכול להוציא את הציבור בנשימה אחת, זה הנשימה שלו, לא שלהם. שומע קורנה זה כאילו שהם קרו, אבל הם לא קרו בנשימה אחת, הוא קרה בנשימה אחת. ממילא הציבור ששומע, שכל אחד אומר את שמות בני המן, אומר את זה בנשימה אחת, כדי לקיים את המנהג, להגיד את זה בנשימה אחת. מעניין שהרב זבין מסיים את הקטע הזה, והוא מביא שהרוגצ'אבר הביא ראיות לרעיון שלו. הרב זבין מסתייג מזה, ואומר, ודאי אם לדין יש תשובה, אבל ההברקה מפתיעה. ההברקה בכלל מפתיעה, אבל מה שמעניין אותי, זה שמנהגי ישראל, שאינני יודע, או ליתר דיוק, הרבה אנשים לא ידעו את המקור למנהג הזה, הרי גדולי ישראל ניסו למצוא מקורות גם למנהגים אלה. מוזכר בהגעות במעשה רב של הגרא, שהוא היה נוהג שנשים חייבות בקריאת המגילה, ומברכים להם כמו לאנשים. מברכים להם, כנראה שהכוונה היא שאנשים היו קוראים עבור נשים, ואנשים היו מברכים, והיו מברכים בדיוק אותה הברכה כמו שמברכים לגברים. הדין הזה, או הרעיון הזה, מופיע בשולחן ערוך, בהלכות מגילה. בסימן תפרש פייטת, כתוב במחבר, הכל חייבים בקריאתה, אנשים וגרים בעבדים משוחררים. ובסיף ב' הוא כותב, אחד הקורא ואחד השומע יוצא ידי חובה, והוא שישמע מפי מישהו חייב בקריאתה. לפי פשטות של הדברים, נשים יכולות להוציא אנשים, אנשים יכולים להוציא אנשים, וזה מה שמשמע בדברי הרמב״ם ומשמע בדברי המחבר. אמנם המחבר מוסיף ואומר שיש אומרים, והוא מביא שיטה ידועה של הבהג, וכך הראשונים פרשו את הבהג, שנשים אינן מוציאות את האנשים. זה אמנם שיטת הבהג, וההסבר מובא בראשונים, שנשים חייבות בשמיעת מגילה, ואילו גברים חייבים בקריאת מגילה. יש הרבה מה להעריך בהסבר שיטת הבהג, והדברים מאוד מאוד מפורסמים בעולם התורה. מה שחשוב לי כרגע, זה שהרמה מביא, יש אומרים, אם האישה קוראה לעצמה, מברכת לשמוע מגילה, שאינה חייבת בקריאה. היות שנשים, לפי דעת הבהג, חייבות בשמיעת מגילה, אז אם הן מברכות, אם הן קוראות מגילה לעצמם, אז הן מברכות לשמוע מגילה. הוא לא הזכיר את המקרה שגבר יקרא לאישה מה הוא יברך, אבל סביר ש זה לא משנה, אמנם יש מקום לחלק ביניהם. בכל אופן, לפי הרמה מברכים לשמוע מגילה. או לכל הפחות, הוא מביא את זה בשם יש אומרים. והגרא פסק כדעת המחבר, כדעת הרמב״ם, לא מצאנו שום הבדל בין אנשים לנשים, מסתם אנשים ונשים שווים שהם חייבים בקריאת המגילה, ולכן הברכה היא אחת, הברכה מקרא מגילה. לכל הפחות הגרא אמר את זה כשגבר מברך לאישה. מסתם זה אותו הדבר אם אישה תקרא לבד. אבל זה בגלל שהגרא חשב כנראה כפי דעת הרמב״ם, שנשים חייבות בקריאת המגילה, אולי זה הפשטות של הסוגיה במסכת מגילה. מצד אחד, יש להבין שיטת הרמה, שאם לפי הבהג נשים חייבות בשמיעה ולא בקריאה, לכן יברכו. אבל גם לפי דעת הרמה, לי אישית קשה מאוד להבין את הדברים. הרי יש מחלוקת ידועה בין חכמי אשכנז לבין חכמי ספרד, אם מברכים על מצוות, אם נשים יכולות לברך על מצוות עשה שהזמן גרמה. הרמב״ם, הבית יוסף, חכמי ספרד, פסקו שאישה לא יכולה לברך למשל על ישיבת סוכה, על שקדשן המצוותה בסיוון לישב בסוכה, שהרי הם לא הצטוו לישב בסוכה. אבל, תוספות, הרמה, חכמי אשכנז פסקו, שאישה יכולה לברך אשר קדשנו מצוותיו וציוונו. הרי הם חלק מכלל ישראל, המילים אשר קדשנו וציוונו, המילים האלה מתייחסות לכלל ישראל, כלל ישראל מחויב לשבת בסוכה. למרות שאישה הספציפית הזאת, או נשים בכלל, פטורות, אבל הציבור כציבור, כעם ישראל, חייב לשבת בסוכה. ממילא, לפי הדברים האלה, אז למה אישה לא יכולה לברך על מקרא מגילה? אפילו אם נניח כדעת הבהג שאישה חייבת בשמיעת המגילה, אבל זה לא שונה בעיקרון מאשר ישיבת סוכה. היא יכולה לברך, הישיבה בסוכה היא יכולה לברך על מקרא מגילה. ולכן דברי הרמה לכאורה קשים. אולי מישהו רוצה לטעון שבשופר או בסוכה אין ברכה אחרת. אם אישה מקיימת המצווה, אז יש רק ברכה אחת. אין חיוב לאישה בכלל. מצד הדין, אישה פטורה מסוכה, היא פטורה משופר, היא פטורה ממצוות עשה שהזמן גרמה. לכן, אם היא רוצה לקיים, היא יכולה לברך, אבל אין שום חיוב אחר. אבל בקריאת המגילה, היות שנשים כן חייבות בשמיעת המגילה, אז אולי עדיף לתקן נוסח שמתאים לחיוב שלהם. אמנם, לכל הפחות בדיעבד, אני בטוח שהם יצאו, אם הם יגידו לשמוע על, 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 על מקרא מגילה, אבל אולי יש מקום להסביר שלכתחילה צריכים לברך לשמוע מגילה כדי להתאים את הברכה לחיוב האמיתי שלהם. בכל אופן, הגרא חלק על זה, והגרא אמר שהברכה לנשים זה ברכה על מקרא מגילה, במיוחד כשגבר קורא לאישה. המנהג האחרון שנספיק לדבר עליו היום שקשור לפורים, זה עניין של סעודת פורים. אנחנו יודעים שסעודת פורים היא ביום הפורים. סעודת פורים שאכלה בלילה, בליל פורים, לא יצאו ידי חובה. אבל נדמה לי שהעולם החסידי נוהג להתחיל את הסעודה ממש סמוך לשקיעה, מאוחר מאוד ביום, ולהמשיך את הסעודה עד הלילה. כשהם מברכים ברכת המזון, זה הרבה אחרי צאת הכוכבים, ומברכים אז ברכת המזון עם על הניסים, למרות שזה כבר מאוחר מאוד, זה היה סעודת פורים. לא בדקתי בספרי החסידים, לראות באמת המקור של המנהג הזה, יש הפניה לספר תרומת הדשן שהוא אומר שחלק מהסעודה צריך להיות בלילה, אבל אני רוצה לציין שגדולי ישראל שאני מכיר את המנהגים מאוד דחו את הרעיון הזה. הגרא במעשה רב סיף רשמם ח' אומר אומרים בשם הגר"א כך, סעודת פורים עיקרה ביום. על כן הנכון לכוון לצאת בסעודת שחרית. והוא, הגר"א, עשה סעודתו במשתה ושמחה כולה ביום, ולהחשיך התפלל מעריב וחזר ללימודו. מעניין, אחרי יום שלם של פורים, שכנראה קראתי במקור אחר שאינני זוכר מקומו, שהגר"א היה מאוד עליז, מאוד שמח בפורים, אבל נגמר היום, צאת הכוכבים, העסק נגמר, מיד הגר"א היה מפסיק וחוזר ללמוד. בספרו של הרב שכטר, פניני הרב, הוא מביא שהוא פעם ביקר אצל הרב ירוחם גרליק. הרב ירוחם גרליק היה אחד מהרמים בישיבת רבי צור חנן, הרבה שנים. הוא היה בריסקאי, למד אצל רב ורבו בבריסק, והרביץ תורה באמריקה הרבה הרבה שנים. בספרו של הרב שכטר מפניני הרב, הוא כותב שביום הפורים ביקרנו אצל הרב ירוחם גרליק, וחגגנו שם בביתו עד עבור היום. הזכיר לנו אז שרבו, הגריז, רב ולוול, תמיד היה ניכר פניו איכשהו רציני ביותר, חוץ מיום אחד בשנה, יום הפורים. אך בהגיע צאת הכוכבים במוצאי פורים, וכבר עבר היום, חזר למצבו הרגיל לרצינותו המופרזת. כי בהגיע צאת הכוכבים, הרי הפי הלכה אינה עוד יום הפורים. ואצל רבו הגריז, כל רגשותיו תמיד מוגדרות על פי הלכה. מה שמעניין שגם הגר"א ככה היה נוהג, שהיה מפסיק מיד בצאת הכוכבים וחוזר ללמוד. אני תמיד תמהתי האם זאת תגובה למנהג חסידים, מתי מנהג חסידים הזה התחיל שפורים נמשך עד הלילה, או לאמיתו של דבר, הגר"א באמת חשב שנגמר הפורים, אז חבל הזמן, צריכים ללמוד. אני מסופק היום מהתלמידים החשובים שנוהגים באמת לקיים כל מצוות פורים, כמה מספיקים לסיים פורים ולחזור לבית המדרש ללמוד תורה, כמו שהיה מנהג של גדולי ישראל, הגר"א, והרב שכטר סיפר בשם הרב גרליק, שגם הרב מבריסק היה נוהג כך.